אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש א', מאמר על משכבי בלילות. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם. אפשר לשאול שם גם שאלות. שאלות נבחרות תישאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 129, כתבי רבש א', על משכבי בלילות. שואל על הפסוק על משכבי, וזה לשונו. רבי אלעזר פתח, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. שואל, אומר, על משכבי. במשכבי היה צריך לומר. מהו על משכבי? הוא משיב, אלא כנסת ישראל אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, וביקשה ממנו על הגלות, משום שהיא יושבת בין שאר העמים עם בניה, ושוכבת לאפר. ועל שהיא שוכבת בארץ אחרת הטמאה, אמרה, על משכבי אני מבקש, שאני שוכבת בגלות, והגלות מכונה לילות, ועל כן ביקשתי את שאהבה נפשי, שיוציאני ממנה. ידוע שכנסת ישראל היא מלכות, שהיא כוללת כל הנשמות, וידוע שכל אדם נבחן לעולם קטן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, היינו שהאדם נכלל מעין אומות העולם, שזה מכוון נגד הזין ספירות, שכל ספירה נכללת מעשר, הרי הם עין בחינות, והם הלאומת דקדושה, שיש זין ספירות דקדושה, והעין אומות, שהאדם נכלל מהן. פירושו הוא, שיש לכל אומה תאווה מיוחדת, השייכת לבחינתה. והאדם נכלל מכל העין תאוות שיש באופן כללי באומות העולם. ויש בחינת ישראל גם כן באדם, שזוהי בחינת עצמו. אבל היא נקראת נקודה שבלב, שפירושו של נקודה היא חושך. דהיינו שבחינת ישראל שבה אינה מאירה, והיא נבחנת לבחינת אחוריים. והטעם הוא משום שהיא נמצאת בגלות, תחת שליטת העין אומות שיש באדם. ובמה יש להם כוח לשלוט על בחינת ישראל שבה? הוא שעל ידי שאלות ששואלים לבחינת ישראל, מתי שרוצה לעשות משהו להקדוש ברוך הוא, שזה נקרא ישר אל, אז הם נותנים להבין שלא כדאי לעבור, אלא רק לשם אהבה עצמית. מה שאין כן לשם שמיים. אז הם שואלים, מה? מה העבודה הזאת לכם? שלמדנו שזוהי שאלת רשע. ואם הוא רוצה להתגבר על טענתו, אז באה לו שאלת פרעו, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו? ואם השאלות לא פועלות על האדם בשאלה חד פעמית, אז השאלות האלו חוזרות ונשנות כל היום. כמו שכתוב, ברצח בעצמותיי חרפו ניצורריי, באומרם אליי כל היום, איה אלוקיך. ואין האדם מסוגל לצאת מתחת שליטתם. והם משפילים את בחינת ישראל שבאדם עד לאפר. כמו שכתוב שם, כי שכה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בטננו. ויש לפרש שעל ידי כי שכה לאפר נפשנו, זה גורם לנו דווקא לארץ בטננו. שעניין בטן הוא הכלי קבלה של האדם, והוא שהנקודה שבלב היא בבחינת אפר. וזה גורם שהכלים שלנו יש להם דבקות רק עם ארציות, שהיא אהבה עצמית. מה שאין כן, אם הייתה המלכות שמיים בבחינת כבוד, אז לכבוד היה לנו בוודאי אם יש לנו ההזדמנות לשמש להשם עם משהו, אפילו שיהיה שירות הכי קטן, להון רב יחשב לנו. וכדאי בשביל כבוד זה לוותר על כל התענוגים שבאים לנו על ידי אהבה עצמית. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף דשלוש רגלים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. שפירושו שאנו מבקשים מהשם, היות שמלכות שמיים היא בשפלות, והיא בבחינת שכינתה באפרה, לכן אנו רוצים שהשם יגלה לנו את החשיבות והכבוד של מלכות שמיים. ואז לזכייה גדולה יהיה לנו, שנזכה על ידי זה לצאת מהאהבה עצמית ולזכות לאהבת השם. וזהו שמפרש הזוהר, ועל כן ביקשתי את שאהבה נפשי, שיוציאני ממנה. כידוע שהאדם נכלל מג' נפשות, נפש דקדושה, נפש דקליפת נוגה, נפש דשלוש קליפות הטמאות. והנפש דקדושה היא מהירה רק בבחינת נקודה. אילה זאת, הנפש דקליפת נוגה, שהיא צריכה להתחבר להנפש דקדושה, כמו שביארנו במאמרים הקודמים בשם אבי המורי זצל, והיות שעיקר הפועל היא הנפש דקליפת נוגה, כי הנפש דשלוש קליפות הטמאות אי אפשר לתקן. ונפש דקדושה לא צריכים לתקן, משום שהיא קודש. אלא כל העבודה היא עם הנפש דקליפת נוגה. ובזמן שהאדם עושה מצוות, אז הקליפת נוגה מצטרפת לקדושה. וכשעושה חס ושלום עבירות, אז הנפש דקליפת נוגה מצטרפת לנפש דשלוש קליפות הטמאות. אבל הנפש דקדושה היא באחוריים, שלא מהירה, והיא נמצאת בשפלות. לכן לא רוצים להשתדל ולעשות מעשים טובים, בכדי שהקליפת נוגה תצטרף להקדושה. לכן, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, שיוציאני ממנה, שנפש דקדושה היא שייכת לכנסת ישראל, והיא נמצאת בארץ אחרת הטמאה, ומבקשת מעת האהבה נפשי, שיוציאני ממנה, מארץ הטמאה. פירוש, היות שנפש דקדושה היא בשפלות, לכן הנפש דנוגה עושה מעשים, מה ששלוש קליפות הטמאות רוצים. נמצא אז לפי זה, שהנפש דקדושה מוכרחת לסבול את השליטה של הקליפות הטמאות ששולטות אז. לכן הנפש דקדושה מבקשת שיוציאני מהגלות הזה, המכונה לילות.
עד כאן?
כן.
במצב הזה, אז על משכבי בלילות, אנחנו נתקעים הרבה. השאלה היא איך אנחנו מבררים אותו, איך אנחנו מחזיקים בו, איך אנחנו משתמשים בו. זה שפועלים עלינו, ובכל אחד ואחד יש שלושת כוחות, נפש דקדושה, נפש דקליפה וקליפת נוגה, שזה לא זה ולא זה, שם מקום הבחירה, זה ישנו בכל אחד ואחד. ואז אנחנו פעם לכאן ופעם לכאן, תמיד תלוי מי שולט. לפעמים נותנים הערה מלמעלה, מתעוררת יותר נפש דקדושה. זה לא נפש דקדושה ממש, לא, אין כאן עדיין לא נפש ולא כלום, אלא הערה בכל זאת מגיע מצד ימין, מהצד ההשפעה, ואז מכובד אצלנו יותר כוח השפעה, נתינה, חיבור, מרגישים בו הערה, לכן בצורה אגואיסטית הוא מכובד יותר. פעם ההפך, אין הערה בכוח השפעה, בימין, בנפש דקדושה, אז אנחנו נמשכים דרך הנפש דקליפה, שמאל, שמתחילים להתעניין, הכל מה שהרצון לקבל שלנו דואג. ו על שני הצדדים הללו אנחנו לא כל כך יודעים להשפיע. אלה ההשפעה שלהם היא מסתיימת בקו האמצעי, בקליפת נוגה. שם אנחנו קובעים את המצב שלנו, את העתיד שלנו, איך אנחנו נכריע פעם הבאה. תמיד זה לעתיד. במצב שאדם נמצא כבר אין לו מה לעשות. הוא חייב לקבל את זה כשבא והכל לטובה. העיקר זה לא להתנתק מזה שכל מה שמגיע, מגיע בצורה מכוונת מלמעלה. שירגנו לו כל מצב ומצב, דווקא שהוא יתייחס אליו נכון. כי אין לנו יותר מה לעשות בכל התהליך. ההתייחסות שלנו, שזה נקרא כוונה. אנחנו בעצמנו לא משנים כלום במציאות, ומציאות היא בכלל, היא קבועה, היא מלכות די אינסוף. אלה ביחס שלנו הנכון למציאות, שאינו נלבדו וטוב ומיטיב, ואנחנו דבוקים לאותו כוח אחד הפועל בכל המציאות. אז אנחנו בזה קובעים לעצמנו עוד ועוד ועוד, כך נקודות בדרך, שכל הדרך היא להבין, להכיר, להצדיק את הכוח הפועל. וכאן אנחנו צריכים להבין שדווקא מהמצבים שלנו האלו שנקראים לילות, מהם אנחנו תמיד צריכים לקום ולמרות הלילה להצדיק. והצדקה היא בהגדלת הכבוד, שאנחנו מכבדים את הבורא על זה שהוא הראשון והוא האחרון, ומתייחס לכל הבריאה באהבה רבה, בכל המצבים שמעביר אותה, מעביר אותה אך ורק מתוך מטרה האחרונה, להביא אותן הבריות לנקודת הדבקות. שאלות. כן.
אז איך נפש דקדושה לעומת נפש דקליפה? בעצם בורא מביא את שתיהם יחד למטרה, כמו שיש רב
שם. האדם צריך להגיד בכל מצב שהוא נמצא בחצי חצי, כמו שכתוב. לעולם יראה אדם את עצמו, חצי טוב וחצי רע, ויכריע ביניהם בקיצור. כך צריך לראות, שאתה תמיד נמצא בחופשי. חופשי שאין, לא שאתה כלום, שאתה יכול לעשות מה שבא לך, אלא שאתה חופשי לקבוע היחס שלך למצב שאתה בו נמצא. זה נקרא חופשי. אתה לא משנה מצבים, אתה לא משנה רשימות, על האור אתה לא בעל הבית, אתה רק יכול לשנות את היחס שלך למצב שאתה בו נמצא. וגם כן קליפה וקדושה, זה לא הכוחות ממש שאתה פועל בהם או יכול לפעול, אלא למה אתה נמשך כדי להתייחס למצב הנוכחי, או לצד ההשפעה או לצד הקבלה. זה הכל. אנחנו שותפים לבורא בבריאה כדי להצדיק אותו. אבל זה מספיק. כי בהצדקה אתה כבר מגיע לפקיחת עיניים, במידה שאתה נמצא עמו יחד בהסתכלות הנכונה שלך, ונפתח לך אופן ותוכן ועומק ומטרה של הפעולה שלו. וזה נקרא גילוי הבורא. כן.
מהי הנקודה שנמצאת בתוך גילוי הבורא, בסוף כל העבודה? מהי הנקודה העיקרית שם?
בגילוי הבורא ניתן לך כוח להצדיק אותו במצב הנוכחי ובכל העבר, שאתה בזה נמצא, נקרא כצדיק, אינו גמור, וגם כן, ועתיד, וגם כן להצדיק אותו בעבר ובעתיד כלפי כל אחד ואחד שבמציאות, כלפי כל חלקי הכלי השבור. שאז אתה נמצא, נקרא צדיק גמור. זאת אומרת, הגמר תיקון הוא גמר הצדקת הבורא על כל הפעולות שלו, על כל הנבראים. כן.
אז למה כשהאדם מבצע זאת בפעם הראשונה, הוא לא מגיע וכולם לא מגיעים לגמר תיקון?
בפעם ראשונה?
שהוא מצליח להגיע לנקודה הזאת.
כשזה רק כאלה נקודות יש לו בדרך הרבה, והוא צריך לעבור אותם אחד אחד, מפני שרק בצורה כזאת הדרגתית הוא מכיר את הבורא. להצדיק זה נקרא שאתה יודע, מבין, מרגיש כל הסיבות ופעולות ותופעות, תוצאות. מה שעושה האור על הכלי. ואז ממעשיך יקרנוך. זה נקרא שאתה מכיר אותו. ומתוך ההכרה אתה מגיע למצב שאתה מגלה עד כמה שזה שלם. הוא ופעולות שלו. כן, אחורה, בבקשה, כן.
רב, רציתי לשאול, הוא מדבר פה על שאלות מי ומה, ואחר כך הוא כותב, ואם השאלות לא פועלות על האדם בשאלה חד פעמית, אז השאלות האלה חוזרות כל היום. מה זה חד פעמית, מה זה חוזרות כל היום?
זה עניין של הזמן, קיצור הזמן. או שאומרים יש קונה עולמו ברגע אחד, בשעה אחת. הכוונה היא ש איך לעשות פעולה שלמה. אני לא יודע בדיוק איך להגיד לך. פעולה שלמה זה נקרא שרשימו שמגיע, אני מסוגל לממש אותו במכה אחת. ודאי שזה דבר רצוי. אבל הבעיה היא עד כמה שאני נכלל בקבוצה. כי רשימו שלי הוא תנאי שעליו אני צריך להתחבר עם הסביבה בצורה מסוימת. סביבה זה נקרא בכלל כל המציאות לגמרי, שאני צריך לקבוע יחס לכל שלב ושלב, לכל עיגול ועיגול. כי תמיד זה צורה צריכה להיות שלמה, 10 ספירות הכוללות כל המציאות. ולכן אם הכנתי יחס הנכון לכל המציאות, והעיקר זה הקבוצה, והעיקר זה החיבור שלי איתם, אז בהתעוררות הרשימו אפשר לקבוע מיד את היחס הנכון לרשימו ולממש אותו במכה אחת ממש, בפעולה אחת. זה צורה אידיאלית, לא פשוט כך לעשות, אבל צריכים לזה להשתדל להגיע. נו, תמשיך אם יש לך.
לא יודע, זה לא נשמע ברור, כאילו, יש אפשרות כזאת בכלל? זאת אומרת, שיש את השאלות האלה, והן יושבות כל כך חזק על האדם?
יש לנו תנאי של קבלת התורה. קבלת התורה זה נקרא תנאי לקבל המאור המחזיר למוטף. זה נקרא קבלת התורה. כן? בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כמאור שבא, מחזירו למוטף. אז כל התורה זה מאור המחזיר למוטף. זהו. כן? יש אור כללי שהוא מתחלק לכמה פעולות. פעולה שלו זה בירור, אחר כך תיקון, ואחר כך מילוי. בבירור יש גם כן כמה שלבים, שזה גילוי הרע, הכרת הרע, פעולות מתוך זה כלפי הסביבה, כלפי הבורא. כן? אחר כך תיקון. עד כמה בתיקון אני נמצא בשותפות עם הבורא, זאת אומרת, הכרת התיקון, הבנת התיקון, שימוש בזה, הסכמה, ואחר כך מילוי, שזה אנחנו לומדים בפרצוף. כן? כל הכרת הרע ותיקונים, זה נמצאים בראש הפרצוף. והמילוי זה כבר שישנה החלטה, סוף ההחלטה, כל השלבים הקודמים נגמרים בהחלטה, זיווג דעקה מה שנקרא אצלנו, ואחר כך התפשטות מראש לגוף. אלו הפעולות, ויש בהם עוד הרבה פרטים בכל אחד ואחד. אז במתן תורה, שזה מהות המאמרת, שהתנאים שאני צריך להיות בהם כדי להשתתף בתיקונים שהם יעברו עליי סוף סוף וישנו אותי, אז שם יש לך תנאים מאוד מאוד ברורים. זה להיות כאיש אחד בלב אחד, ואהבת לרעך כמוך, חוק הערבות. זאת אומרת, הכל מדובר רק על חיבור. רק על חיבור. חיבור למען לגלות את הכוח הכללי האחד. להתקדם, להיות כמוהו. די פשוט. כן, אמנון.
בוקר טוב. האם המצב של זה שאהבה נפשי מלווה את האדם לכל אורך עד גמר התיקון, גם בנפילות שלו, גם בטיפה שמאיר עליו, האור המחזיר למוטב, כל הזמן מלווה אותו המצב הזה שאני מחפש ואת זה שאהבה נפשי?
אנחנו נמצאים כל הזמן במצב שהוא ממש חסדים, חסדים. אבל לפעמים החסדים האלה הם מגיעים עלינו בצורה מאוד מאוד קשה, ולפעמים רכה יפה לנו. שוב, השאלה היא כך, האם אני כמו ילד חכם מוכן לסבול לחץ מההורים ואפילו שירביצו, רק שאני לא אתבטל, שאני לא אברח ממה שאני צריך לעשות, או שאני מבקש מהם, אתם חייבים להיות טובים לי, מה זה לי? לאגו שלי, לרצון לקבל שלי. זאת אומרת, תלוי עם, מה, עם מי שאני מזדהה. כל הבעיה שלנו זה לקרוע את עצמנו, להתנתק על מנת לקבל, ולעשות זאת על ידי האור, לא על ידי כל מיני... בדרך כלל אנחנו רוצים להיות גיבורים בעצמנו, ובעצמנו אם אנחנו גיבורים זה אנחנו מחליפים פרה לחמור. זאת אומרת, אנחנו מחליפים אגו אחד על אגו יותר גדול. תראו איזה אני גיבור, כמו ש... בן מלך שעשה לעצמו מגן וחרף במקום זה שאבא נתן לו ומתגאה בזה. אלה אנחנו צריכים מגן וחרף לקבל מלמעלה מהבורא, ובכלל שהוא ילחם, שאנחנו צריכים לאור, שאור יעשה את הפעולות, אז הפעולות יהיו שלמות, נכונות ומביאות למטרה. אז כשאנחנו חושבים על כל המכלול הזה, אנחנו רואים שאין לנו יותר חוץ מלקיים מצד אחד תנאי, זה חיבור בקבוצה, ושנית מתוך החיבור כמה שאפשר לאחוז בו, ובזה לתלות את עצמנו. עם כל פעולות הפיזיות שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, כעולם כמנהגו נוהג. אבל בתוכנו, בלמשוך את הכוח העליון, אנחנו צריכים את שתי פעולות. להתקבץ במרכז הקבוצה, ומשם, במצב הכללי, כללי, לא אישי, כללי להשתדל שככה, לאחוז בכוח עליון. כן.
אתה יודע רב, ככל שאדם מתקדם בלימוד, נראה לי כאילו הוא מצב החושך מתמשך יותר ממצב אותה הערה שניתנת לו. זאת אומרת, ויש פה, איך יוצאים מזה? זה לא מצבים קלים לאדם ש...
אמת שאין חושך. אין חושך. הכל זה אור אחד גדול אין סוף. רק השאלה היא, האם אתה מזדהה עמו ואז זה אור? האם אתה לא... האם אתה לא מזדהה עמו ואז זה חושך? הוא נותן לך דוגמה בהקדמה לתלמוד ספירות. ההבדל בין... תרנגול והטלף, שניהם חיות, שניהם רואות, אבל ראייה של כל אחד היא בכלים האחרים הפוכים, מה שחושך לזה אור לזה. הבעיה שלנו שאנחנו, אם אני מסתכל על העולם בכלים דקבלה, אני רואה את העולם, וחוץ מהעולם הכל חשוך. אני רואה רק את העולם. אם אני הייתי בתוכי, יודע, מבין מה יכול, מסוגל, לראות באור ההשפעה את המציאות, הייתי רואה כבר עולם הרוחני במקום העולם שלי, הנוכחי. הכל תלוי בכלים שלי, לא משתנה שום דבר, חוץ מהמבט שלי, מאיזה כוונה, מאיזה גישה אני מגיע לתפיסת המציאות. כן.
אבל אתה יודע, הרב, שאדם, הרי הוא יודע שהאור הוא קיים וישנו. ובכל אופן שחשוך לו, קשה לו להגדיר לעצמו, להגיד, תראה, יש אור, מה, למה אתה רואה חושך? האור קיים, האור.
סדנה.